כל חי אונליין 93fm.co.il
All of us of
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. הדף היומי. יום שישי, חי בניסן תפשין עין זין, ג' דחול המועד פסח, תפשין עין זין, מסכת בבא בתרא, דפים פי ב' ופי ג'. כאשר נסיים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעורנו היומי, בדף היומי, יהיו בם תחתינו דפי מחצית מסכת בבא בתרא. קופה עין וו דפים, נוסעת בקרבה מסכת בבא בתרא. היום הזה בסייעתא דשמיא, ערב שבת חול המועד פסח תשע"ז, נסיים להגות וללמוד את דף פי ג', הדף ה-83 של המסכת. מחצית מסכת בבא בתרא. השתבח שמו לעד ולעולמי עולמים. תחנת רדיו קול חי היא האכסניה שלנו, והיא משדרת בתדרים הבאים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. תחנת הרדיו הזו, אנחנו בסייעתא דשמיא גדולה מאוד, לומדים יום יום, דף דף, את הדפים היומיים, הוגים בתורתנו הקדושה, שהרי עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכי המאושר. משתדלים בסייעתא דשמיא גדולה, שחדשים לבקרים רבה אמונתך. הגדלות של לימוד הדף היומי היא ההתמדה, ההשקעה, התדירות. וכאשר בסייעתא דשמיא כל בוקר זה נראה מחדש, כוחות מחודשים ננסחים בנו, בסייעתא דשמיא, עם כל הטוב האמיתי שאנחנו רוכשים. אתמול כשלמדנו את הדף היומי, למדנו שאדם שאין לו אדמה לא יכול להביא ביקורים, כי הוא לא יכול לומר האדמה אשר נתת לי. אם הוא יאמר, זה מחזיק השקרה. הגאון רב אלי לופיאן זצ"ל, מנהלה הרוחני של ישיבת כנסת חזקיהו שברכסים, חרד וירא היה מנדנות של שקר ומכל מידה שאינה טובה. ועוברו לפני התיבה בימים הנוראים אמר, הנני אעני ממעס, כשהוא מדלג על המילים נרעש ונפחד מפחד יושב תהילות ישראל. איני מפחד, אמר, כשהפחד מציף את כולו. אך השקר לבוראי במצח נחושה. הוא היה אומר, כי אתה אלוקים אמת ודברך אמת. דהיינו, שפת השמיים אמתי. אדם שאינו דובר אמת, כלל אין מבינים שם את שפתו. הוא דובר בחלל ריק. כך מובאים הדברים בספרו לב אליהו בחלק הראשון. פעם, הגיע יהודי חולה לו עלינו למעונו של הגאון רבי יחזקאל אברמסקי, זכר צדיק לברכה בלונדון, כדי לקבל ממנו מכתב המלצה שיועד לרב מסוים שחיין באזור בית החולים שבו היה עליו להתאשפז. ישב הגאון רבי יחזקאל זצ"ל ושקל כיצד לפנות אל אותו רב אזורי. הרב איני רוצה לכנותו משום שכינוי זה חוטא לאמת הצירופה. מאידך, אם לא אכנהו בתור רב, ודאי לא יענה להמלצתי. לבסוף החליט לפנות אליו בשפת המקום אנגלית ולכנותו רבי, תואר המעיד על דרגתו הרשמית של נושאו ולא על תוכנו. חיית מוריי ורבותיי, בשמחה ובטוב ליבב, נכנסים אנו לבית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה. וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא. ושכינתי. כרגלנו בסייעתא דשמיא וגם בימי חול המועד, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול בשיעורנו. ואתמול למדנו את דף פי א' ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה, כעת נציג את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, הקונה בית אילנות בשדה חברו ויבשו, האם יכול ליטא אחרים במקומם? והתשובה, לתנא קמא, כיוון שלא קנה את הקרקע, אינו יכול ליטא אחרים במקומם, ולרבי מאיר קנה את הקרקע ויכול ליטא אחרים. שאלה שנייה, קונה בית אילנות בשדה חברו, מה דינו לגבי ביקורים והתשובה? לחכמים מביא ואינו קורא, לרבי מאיר מביא וקורא. שאלה שלישית, מדוע צריך פסוק למעט ביקורים בחוץ לארץ? הרי זה מצווה תלויה בארץ, מתרצים התוספות, משום שהייתי חושב להקישה, להשוות אותה לבשר וחלב, שכתוב ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך לא תבשל גדי בחלב עמו. ועוד שייתכן שביקורים זו אינה מצווה תלויה בארץ אלא יחיוב על האדם, שהרי אין הפירות אסורים לפני שיביאו מהם ביקורים. שאלה רביעית, כיצד ביאר רבא את העמם של רבי מאיר באילן אחד ושל חכמים בבית אילנות שמצד אחד מביא ומצד שני אינו קורה? התשובה שרבי מאיר הסתפק באילן אחד וחכמים הסתפקו בבית אילנות, האם קנה קרקע או לא, ולכן מביא ואינו קורה מספק. שאלה חמישית, מדוע לרב לזר בן עזריה מעשר ראשון ניתן לכהן? והתשובה, לרשב"ם הטעם הוא שכנס עזרא את הלוויים משום שלא רצו לעלות לארץ ישראל, ולתוספות הדין הזה נלמד מפסוקים. והשאלה האחרונה על דף פ"א, מדוע אין לקרוא את קריאת הביקורים מספק? והתשובה, לרבך הברי דרב אביה משום שנראה כדובר שקרים שאין הקרקע שלו וקורא האדמה אשר נתת לי. לרב משרשי הברי דרב חיה, שמה יחשבו שהם פטורים מתרומות ומעשרות. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. על דף פי א', ממסכת בבא בתרא אשר למדנו אתמול בשיעור דפינו היומי. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחי ורעי לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שישי חי בניסן תפשין עין זין ג' דחול המועד פסח תפשין עין זין ערב שבת חול המועד פסח. עיקר וטורף העניין ללימוד שני הדפים היומיים שלנו. הדפים לג' וד' דחול המועד פסח תפשין עין זין ימים שישי ושבת חי ויוטט בניסן. הדפים אינם דפים פי ב' ופי ג' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף פי ב' עמוד א', חמש שורות מתחילת הדף, בנקודותיים ומן המילים יגדילו לא ישפה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, יגדילו לא ישפה, והעולה מן הגזע שלו ומן השורשים של בעל הקרקע. במשנתנו התבהר שהקונה שני אילנות לא קנה קרקע עמהם, ולכך הענפים היוצאים מן גזע האילן בלבד שייכים לבעל האילן, מה שאין כן היוצאים מן השורשים שייכים לבעל הקרקע. כעת מבררת הגמרא מה נחשב גזע ומה נחשב שורשים. מבררת הגמרא יחידה ממין הגזע, מהו היוצא מן הגזע ששייך לבעל האילן, ויחידה ממין השורשים, ומהו היוצא מן השורשים ששייך לבעל הקרקע. מבררת הגמרא, אמר רבי יוחנן, כל שרואה פני חמה כלומר כל האילן שעל פני הקרקע זהו מן הגזע, ושאינו רואה פני חמה, כלומר החלק שמתחת הקרקע, זהו מן השורשים. שואלת הגמרא, וליחוש דילמה מסקה ארה סרטון, אם אכן כדבריך שכל הענפים היוצאים מן החלק שרואה פני חמה שייכים לבעל האילן ואף שסמוכים לקרקע, אם כן יש לחשוש שמא יקנה אדם אילן אחד מחברו, ולאחר מכן יגבה קרקע השדה ויחסה את תחילת האילן בחול. ויהיו ענפי האילן נראים כשלושה אילנות נפרדים, פעמים שהים גוי על גדותיו ושוטף את השדות שאצלו ומביא עמו חול וטיט, ועל ידי כך מוגבעת קרקע השדה. ואמר לי תלתה זבינטלי ואיטלי ארה, ויטען הלוקח שקנה שלושה אילנות ואת הקרקע שעמהם, אבל לא ייתכן שתקנו חכמים דבר שיכול לבוא ממנו הפסד למוכר, אלא היה להם לחכמים לתקן שעל הלוקח לקצוץ ענפים אלו היוצאים מן הגזע. שיבה הגמרא אלא אמר רב נחמן, אכן כוונת המשנה שיקוץ הלוקח ענפים מאילו ששלו הם על מנת לקוצצם ולא להניחם שם. ולמרות ששנינו לאל במשנתנו בדף פ"א עמוד א' שאם יגדילו לא ישפה, דהיינו שאין המוכר יכול לקוצצם. והרים המגיד משנה וביור הגרא, שדברי המשנה אמורים בענפים הגבוהים היוצאים למעלה מן הגזע, שאין בהם חשש שיתכסו. וכן אמר רבי יוחנן, יקוץ. ומביאה הגמרא הלכה בעניין הלוקח עץ דקל מחברו, מה דין הענפים היוצאים מן הגזע? אמר רב נחמן, הקטינן, קיבלנו מרבותינו, הלוקח מחברו עץ דקל שאינו קונה הקרקע שיצא לאילן, אין לו גזע, אין הענפים היוצאים מן הגזע שייכים ללוקח. וזה בשונה מקונה אילן אחר מחברו, שמבואר במשנתנו לאלף דף פי אלף עמוד אלף, שהענפים היוצאים מן הגזע שייכים ללוקח. עוברת הגמרא לדון בביור טעמו של רב נחמן. סבר רב זביד למימר, רב זביד היה סבור לבאר את טעמו של רב נחמן, שאין לו גזע לבעל דקל, משום דקיבא דלמח פר ולשרש קאי, הסוכי מסך דעתי, שמאחר והדקל עומד לעקר לאחר שהתייבש, כיוון שדרכו שאחר שמתייבש אינו חוזר לצמוח, ממילא הוא מסיח דעת מן הענפים היוצאים מן הגזע, ואינו מתכוון לזכות בהם, שסבור הוא שמה התייבש הדקל מהירה ולא יוציא כלום מן הגזע. מה שאין כן שער אילנות, שאם ראשם מתייבש ניתן לקוצצם למטה, ואינו מסיח דעת, בשונה מדקל שמאחר ונתייבש, אין לו תקנה כמבואר לילה בדף פי עמוד ב'. ולמרות שבמסכת כתובות דף עין תת עמוד ב' מבואר, שלגבי אישה נשואה שנפל לה כסף, כגון שהיא ירשה מבית אביה, שהדין הוא שיקנו בזה קרקע והבעל יאכל פירות, ומבואר שם בגמרא, שעדיף לקנות דקל משער אילנות, והרי בסוגייתנו מבואר שהדקל אינו מתקיים כל כך כשער אילנות, ובערים התוספות בדיבור המתחיל מתקיף, שמכל מקום עדיף לקנות דקל כיוון שחשוב הוא יותר משער אילנות. מתקיף לרב פאפה, רב פאפה דוחה את ביורו של רב זביד, מקשה רב פאפה על רב זביד, והקונה שני אילנות, דלמך פרו למישרש קיימה, וקטני דיש לו גזע, הרי במשנתנו לאל בדף א' עמוד א', שעוסקת באדם שקנה מחברו שני אילנות מכל מין שהוא, ובכלל זה גם הקונה דקלים, שלחפור ולעקור אותם הם עומדים לכשיתייבשו, כיוון שלא קנה הקרקע עמהם, ומכל מקום נאמר שיש לו גזע לבעל האילן ועל כורחה, שהיינו מסיח דעתו משום כן מן היוצא מן הגזע. אלא אמר רב פאפה, מבאר רב פאפה את העמו של רב נחמן באופן אחר. מפני מה אמר רב נחמן, אין לו גזע לבעל דקל, לפי שאין מוציא גזע, לפי שאין דרך הגזע של הדקל להוציא ענפים מן הגזע, אלא רק בראש הדקל. ומשום כך, הדרך לעלות לדקל על ידי חבלים, כמבואר לאל בדף סמכתת עמוד ב', כיוון שאין לו ענפים, לטפס עליהם. ומשום כך מסיח הלוקח דעתו מן הענפים. וגם אם הרע והוציא הגזע ענפים, אין הם שלו. וממילא אין להקשות שבמשנתנו משמע, שבכל האילנות היוצא מן הגזע שייך לבעל האילן. כיוון שלא דיברה משנתנו, אלא באילנות שדרכם בכך. שווה הגמרא ליישב את משנתנו גם לדעת רב זביד. שואלת הגמרא ולרב זביד, קשיא מתניתין. לפי הנתבאר שלדעת רב זביד, גם הדקל עשוי להוציא ענפים מן הגזע. אם כן, שוב יש להקשות ממשנתנו שסתמה, שכך הוא הדין בכל האילנות שמשמע שאף בדקל היוצא מן הגזע, שייך לבעל הדקל ולא כמו רב נחמן. מיישבת הגמרא ואומרת, זבין לחמש שנין. משנתנו עוסקת באופן שקנה לוקח את האילנות, ושיאבד לו המוכר את הקרקע לחמש שנים. שאף אם ימות האילן בתוך השנים הללו, יוכל לחזור וליטה אחר במקומו. וממילא, אינו מסיח דעת מן היוצא מן הגזע. כיוון שבתוך זמן זה יכול האילן להוציא ענפים מן הגזע. מה שאין כן אם קנה דקל בלא לפרש, כיוון שאם יתייבש מיד לאחר יום או יומיים, לא יהיה לו כלל ענפים, הרי הוא מסיח את דעתו מהם. אילו תוסף בדיבור המתחיל הסוחי ובדיבור המתחיל דזווין, מבארים אחרת את מהלך הגמרא כפי שפירשנו אותו על פי הרשבם, ומבארים התוסף בשם רבינותם, שלדעת רב זביד נקט רב נחמן דקל וכל הדומים לו דהיינו ארזים, וכן אילנות שיבשו ונקצצו פעם אחת, ששוב, לכשיתייבשו לא יהיה להם תקנה לחזור ולצמוח שוב על ידי שיקצצם, וממילא, מסיח בעל האילן דעתו מן היוצא מן הגזע. שאל רב פאפה, שוודאי דיברה משנתנו על כל פני ברוב אילנות, והרי דקלים וארזים ואילנות שנקצצו אינם מרובים מן שאר האילנות, כלומר חוץ מדקלים וארזים שלא נקצצו עדיין, על כורחה שגם באילנות אילו יש לה לוקח את היוצא מן הגזע. לכן דחה רב פאפה את ביורו של רב זביד, ונקט שלא נאמרו דברי רב נחמן אלא בדקל שאין דרכו להוציא מן הגזע, ואכן בדקל בלבד לא דיברה המשנה. ומיישבת הגמרא לדעת רב זביד שמשנתנו עוסקת באופן שסיכם הלוקח עם המוכר שקונה את האילנות בלבד לחמש שנים, שמתוך שסיכם עמו כך מסתבר שקנה ממנו נטיות חדשות שאין מצוי שהתייבשו תוך זמן זה, ולכן אינו מסיח דעת מן היוצא מן הגזע. אכן אם התייבשו תוך זמן זה לא יוכל לשוב וליטה אחרים תחתיהם כמבואר במשנה. ובדיבור המתחיל מתקיף מקשים התוספות, מאחר ואין האילנות קנויים לו אלא לחמש שנים בלבד, אם כן, איך ייתכן לומר שהענפים היוצאים מן הגזע שייכים לו, וכביור רב נחמן ורבי יוחנן לאל, ששלו הם לקוצצם, הרי במסכת בבא מציע דף קופתת עמוד א', מבואר, שדעת רבה שהלכה כמותו שאדם שקנה אילן מחברו לזמן מסוים, אין לו רשות לקצוץ גם את הענפים שגדלו ברשותו, ואין לו אלא את הפירות בלבד, והקושייה הזו שייכת גם לביור של התוספות, שעכשיו ביארנו, תרצים התוספות, שכיוון שאם לא היה הלוקח קוצץ את הענפים, היה אוכל את הפירות הגדלים בהם. מחמת החשש של המוכר שהטען הלוקח שקנה שלושה אילנות וקרקע עמהם עליו לקוצצם, שנמצא שמפסיד הפירות מחמת המוכר, ולכן על כל פנים הענפים שלו תחתיהם. אומרת הגמרא שנינו במשנה, קנה שלושה, קנה קרקע. שואלת הגמרא, וכמה קרקע הוא קונה עם שלושה אילנות? שכיוון שלא כתוב במשנה קנה הקרקע או השדה, אלא קנה קרקע, משמע שקנה רק כפי השיעור שצריך לו, ולכן שואלת הגמרא, כמה הוא הקרקע שצריך? משיבה הגמרא, אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הרי זה הלוקח קנה תחתיהם את כל הקרקע שתחת עיקרי האילנות והענפים, וביניהן, וכן את הקרקע המגולה שבין ענפי אילן זה לענפי האילנות שאצלו, כלומר את כל הקרקע שתחתיהם וביניהם, וחוץ עליהן, ואת הקרקע שמסביב וחוץ לכל האילנות, כי מלוא אורה וסלו. כשיעור הנצרך לאדם המלקט את הפירות שבענפים החיצוניים ולסל שבידו. והשיעור הזה אומר הרשב"ם אינו אלא לגבי הקרקע שסביב האילנות, מה שאין כן בין האילנות, קנה לוקח את כל הקרקע שביניהם. הורה, היינו מלקט. וכעת רב לזר מקשה על רבי יוחנן שביאר, שמקבל הקונה גם את הקרקע שסביב האילנות כשיעור הורה וסלו. מה התקיף לרבי אלעזר? הקשה רבי אלעזר על רבי יוחנן, לכיחך הוא הדין שמוכר בעל הקרקע לבעל האילנות אף את הדרך שסביב האילנות כדי ללקט שם? הרי אשתה דרך אין לו דערה אחריתאי. הורה וסלו יש לו? הרי המוכר שלושה אילנות לחברו לא מחר לו דרך לעבור בשדהו, אלא יפרח באוויר או יקנה ממנו דרך, כדעת חכמים לאיל בדף סמך דלת עמוד א', ששם חלקו חכמים ורבי עקיבא לגבי הקונה מחברו בור ודוט, שלדעת רבי עקיבא מוכר בעין יפה מוכר ומחר לו גם את הדרך להיכנס עליהם, ולדעת חכמים מוכר בעין רעה מוכר ולא מחר לו את הדרך. ואם כן, וכי קרקע סביב לאילנות בשיעור עורב וסלו יש לו? הרי מאחר ומחר לו אילנות עם קרקע, הרי נמצא שהאילנות בקרקע אחרת עומדים, ולא שיאבד לו כלל את שדהו לאילנות. כלומר, אין זה דומה למוכר לחברו שני אילנות, שכיוון שלא מחר לו קרקע, הרי על כוחך שיאבד לו את קרקעו לצורך האילן, וממילא גם נכלל בזה שיוכל להיכנס דרך שדהו לאילנות, מה שאין כן בקנה אילנות עם הקרקע, שדומה הוא ללוקח בור ודות מחברו, שבעת שכן העם הלוקח, הרי הם קרקע בפני עצמה, ולא שיאבד המוכר את קרקעו לכך כלל, ובזה סוברים רבנן שלא קנה את הדרך. אז איך יהיה לו קרקע סביב האילנות בשיעור עורב וסלו? הרי דבר זה פחות נצרך לבעל האילנות מן הדרך להיכנס לשם, שהרי יכול לו לעלות באילן וללקט את הפירות או ילקט מתחתיו. מסיק רב זיירה הלכה מדברי רבי אלעזר, אמר רבי זיירה, מדברי רבינו, מדברי רבי אלעזר שנקט בלשונו, בטעם הדבר שדרך אין לו, כי ארה אחרית היא, דהיינו שכיוון שיש לו לוקח קניין בקרקע היא נחשבת כקרקע נפרדת, נלמד, שלושה הוא דה אין לו דרך, השניים יש לו. יש ללמוד שדווקא המוכר לחברו שלושה אילנות, שמחר את הקרקע עמהם, אין ללוקח דרך להיכנס לשם, שאין כן בקונה שני אילנות, יש ללוקח דרך להיכנס. דה אמר לי, בארה דידך קיימי, אומר הלוקח למוכר הרי האילנות, בקרקע שלך הם עומדים. ועל כוחך שיאבדת את הקרקע עבור האילנות לקיימם שם. בוודאי, אף לכך שיאבדת את השדה, שאוכל להיכנס דרכה. אילו תוספות דיבור המתחיל מדברי מבארים את דיוקו של רבי זיירה באופן אחר, שמתוך דברי רבי אלעזר מבואר, שיותר צורך יש ללוקח בדרך מאשר עורב וסלו. וממילא הרי שנינו במשנה, שבקנה שני אילנות, גם אם יגדילו האילנות, לא ישפה הלוקח גם שהענפים מזיקים לשדה. אם כן, כל שכן שיש לו לוקח קרקע סביב בשיעור של עורב וסלו לצורך לקיטת הפירות, שהרי בזה אינו מזיק את השדה. אם כן, הרי ודאי הוא שיש לו דרך שנצרכת יותר. מבררת הגמרא האם ניתן לדייק מדברי רבי אלעזר שלא פסק הלכה כשמואל רבו. אמר לרב נחמן בר יצחק לרב, עליימה האם נאמר שרבי אלעזר ליטל דשמואל רבי? רבי אלעזר לא נקט להלכה כדברי שמואל רבו, דאמר שמואל, לעיל בדף סמכי עמוד א', הלכה כרבי עקיבא דאמר מוכר בעין יפה מוכר. שהרי שמואל פסק הלכה כרבי עקיבא שמוכר בעין יפה מוכר, והלוקח שלושה אילנות, קנה גם את הדרך עמהם. ומתוך שהקשה רבי אלעזר על רבי יוחנן שכשם שאין לו דרך כך אין לו עורב וסלו, מבואר, שנקט רבי אלעזר להלכה כחכמים שמוכר בעין רעה מוכר. אמר להישיב רבה לרב נחמן בר יצחק, לעולם ניתן לומר שדעת רבי אלעזר כשמואל רבו. דהיינו שמוכר בעין יפה מוכר כדעת רבי עקיבא. אלא שמכל מקום הקשה זאת לרבי יוחנן, כיוון שלא מתוקמה מתניתן כרבי עקיבא, שמשנתנו מוכחת שאינה סוברת כרבי עקיבא, אלא כחכמים, שמוכר בעין רעה מוכר. ולכן הקשה שלדעת המשנה שלא קנה דרך, האם ניתן לומר שעורב וסלו הוא כן יקנה, שאת השטח של עורב וסלו צורך לכיתת הפירות הוא כן קונה. בררת הגמרא ממה, אם איכן מוכח ממשנתנו שהיא סוברת שבעין רעה מוכר, כשיטת חכמים. אומרת הגמרא, מדי קטני מתוך ששנינו במשנתנו, שאם קנה קונה שלושה אילנות והגדיל לו האילנות לחוץ, ישפה יכול המוכר לקוצצם שלא יצאו חוץ לקרקע של הלוקח. איסל כדאי תח רבי עקיבא היא, אם תעלה על דעתך לומר שמשנתנו סוברת כרבי עקיבא שמוכר בעין יפה מוכר, אם כן המה ישפה, מפני מה יכול המוכר לקצוץ את אותן ענפים שיצאו מחוץ לקרקע של הלוקח? אמר, הרי אמר רבי עקיבא מוכר בעין יפה מוכר, ואם כן ודאי נתן לו גם רשות שהענפים יגדלו לתוך רשותו. אמר לי, השיב רב נחמן בר יצחק לרבה, מניין לך שאין משנתנו סוברת כדעת רבי עקיבא שמוכר בעין יפה מוכר? הרי יש לומר שגם לשיטת רבי עקיבא לא שיאבד המוכר את שדהו לכך, אי מורדה, אמר רבי עקיבא, שמוכר בעין יפה, מוכר גבי בור ודות, שמחר לו גם את הדרך. דלא מכך שיערה, כיוון שלא הבור ולא הדות, ולא הדרך מכחישים ומפסידים את שדהו של הקונה, לכן, הינו מוכרם לו בעין יפה. מה שאין כן לגבי אילן משמת לי, וכי שמעת שגם לגבי אילן משעבד לו המוכר לקונה את שדהו, כל כך שיגדלו הענפים לתוך שדהו ונמצא מפסיד הרבה משדהו, כיוון שהצל ראו לבית השלחין, ונזכר שבית השלחין זה קרקע יבישה עצמאה למים וצריכים להשקוטה בתמידות, וכן לא יוכל לחרוש תחת הנוף של האילן מחמת גובה המרדע שמניג בו את הבהמה. ולמרות שלמדנו לגבי אילן לאל בדף למד זין עמוד א' שסובר רבי עקיבא המוכר בעין יפה המוכר, שם מצינו זאת לגבי המוכר שני אילנות לחברו ושיער את הקרקע לפניו, שלדעת רבי עקיבא מחר לו גם את הקרקע לשוב וליטה אחרים במקומה. מכל מקום, אין זה דומה לענייננו, שענפים גורמים שתיפסד הקרקע לגמרי, שבזה לא מצינו שמשעבד לו את הקרקע מחמת עין יפה. וראיה על הדבר שרבי עקיבא לא סובר באופן גורף שמוכר בעין יפה מוכר, שהרי מי לא מודי רבי עקיבא, האם לא מודי רבי עקיבא לדין ששנינו במשנה ליל בדף זך עמוד ב', באילן הנוטה לתוך שדי חברו שקוצץ מלוא מרדע מעל גבי מחרישה. מרדע הוא מקל ארוך ועגול שאוביו שליש טפח. מצד אחד של המקל ישנו ברזל רחב וחודד לחתוך בו שורשים, בראשו השני ברזל כמו מרצע ושמו דורבן, שבו מלמד את הפרה ללכת בתלם. אם כן, כאשר האילן נוטה לתוך שדי חברו, הוא קוצץ מן האילן מלוא מרדע מעל גבי מחרישה, שיכול בעל השדה לקצוץ את הענפים המעכבים אותו מלחרוש את שדהו, וקוצץ מלוא גובה המרדע, דהיינו כשיעור הגובה הנצרך על מנת להגביה המרדע מעל גבי המחרשה, כדי להקוט את הבהמה. אם כן, הרי הוא הדין במוכר אילנות עם הקרקע לחברו, שמאחר והאילנות עומדים ברשות הלוקח, הרי זה נחשב שהענפים נוטים לחצר חברו ויכול לקוצצם. וממילא, ניתן להעמיד את הצייפה של משנתנו גם כרבי עקיבא. ואכן, לא סובר רבי אלעזר כשמואל רבו, שאכן לדעת שמואל שהלכה כרבי עקיבא יש ללוקח שיעור של הורי וסלו, כשם שיש לו את הדרך, וזה לא דומה להזק הגדול של מקום הענפים שבזה מודה רבי עקיבא שיכול המוכר לקוצצם, כמו שביארה הגמרא, אלא סובר רבי אלעזר שהלכה כחכמים, ולכן הקשה על רבי יוחנן שפסק שמקבל הלוקח שיעור קרקע של הורי וסלו. ומביאה הגמרא סיוע מהברייתא לדברי רב חייא בר אבא. תניא כבתי דרב חייא בר אבא, שנינו ברייתא כדב הרב של רב חייא בר אבא, קונה שלושה אילנות מחברו, הרי זה קנה תחתיהם וביניהם וחוץ עליהן, כמלו, אורה וסלו. עוברת הגמרא לדון בגדר בעלות הלוקח על הקרקע, שחוץ עליהן. אמר לאביי לרב יוסף, אמר אביי לרב יוסף רבו, אותן אורה וסלו שחוץ לאילנות שקנה הלוקח מזורען, האם הלוקח זורע שהרי שלו הן או בעל השדה, שיש לומר שלא שיאבד לו קרקע זו אלא לצורך לקיטת הפירות, ולכן יכול המוכר לזרוע שם ובשעת לקיטת הפירות ידרוס בעל האילנות על הזרעים, שאין ללוקח בו אלא שיעבוד ללכת שם בסלו ללקוט פירותיו כשם שיש לו שיעבוד יניקה. והרשב"א מוסיף שהגמרא לא מסתפקת אלא לגבי הקרקע שחוץ עליהן, מה שאין כן הקרקע שתחתיהן וביניהן, ודאי בעל האילנות זורע בהם. ומסביר הריטב"א שקרקע זו ודאי קנה לגמרי בכלל לאילנות, כיוון שבתוך שדה הוא עומדת, ולא מסתפקת הגמרא אלא במה שהוא מחוץ וסביב האילנות שהוא בשדה המוכר. ואילו הנימוקי יוסף מוסיף שהטעם שלא הסתפקה בזה הגמרא, כיוון שבלאו הכי אין הדרך לזרוע תחת האילנות. אמר להישיב לו רב יוסף לאביי את הניתוע, שנינו כבר דין זה במשנה לקמן בדף צדיתת עמוד ב'. אדם שהייתה לו גינה לפני מגינתו של חברו ונתרצה החיצון לתת לפנימי דרך בגינתו, החיצון זורע את הדרך, שלא נתן לו החיצון את הדרך, אלא לצורך מעבר. וממילא גם בנידון שלנו יש לומר כך, שלא נתן לו את הקרקע שחוץ עליהן, אלא לצורך לקיטת הפירות, ובעל השדה יזרע קרקע זו ולא הלוקח. אמר לי, אם הישיב הבא אל רב יוסף רבו, יש לחלק בין הנידונים. מי דמי? וכי דומה נידוננו לדין של המשנה? אכן, חלק אחד מן הספק נפשט מן המשנה הזו, שאין הלוקח יכול לזרוע שלא קנה את הדרך והקרקע שחוץ לאילנות אלא לצורך מעבר וליקוט הפירות. אבל מכל מקום, הקשה הבא יהיה שאין לפשוט משם שבעל השדה כן יכול לזרוע את השטח הזה. הרי הטעם שם במשנה לגבי שתי גינות זו לפני מזו, לית לפסידה ללוקח, אין ללוקח הפסד בכך שזורע חיצון את הדרך, כיוון שיכולו לפסוע על גבי הזרעים, אבל לך כאן בקרקע שחוץ לאילנות, אית לפסידה ללוקח. יש הפסד לקונה, שאם יזרע בעל השדה את הקרקע, יהיה בכך הפסד ללוקח, דאמר לי, כמנת פי פיירה, אומר לו בעל האילנות לבעל השדה, הפירות שיפלו על הזרעים, יתנפו ויפסדו מחמת הזבל שמזבלים את הזרעים. והנימוקי יוסף מבאר שהפירות מתנפים מעתית, שמחמת המים שמשקים את הזרעים, הקרקע נהפכת לטית. מסיים אביי דבריו ומבאר, שאין לדמות את נידוננו אלא לסיפה של המשנה שהובא לעיל. הלא דמיה אלא לסיפה. אין נידון זה דומה לרישה של המשנה, אלא למה ששנינו בה בסיפה. נאמר בה, וזה וזה אינן רשאים לזורעה, שאם נתנו הבית דין לפנימי דרך בצד השדה מדעת שניהם, אין הלוקח והמוכר יכולים לזרוע בה. שסוף כל סוף הזרעים מעכבים מעט את בעל הגינה הפנימית בהליכתו, וכל שכן בנידוננו שנחשב כאילו נתרצו שניהם, כיוון שבסתמה המוכר שלושה אילנות מחר עם האמת הקרקע שחוצה להן, יוכל הלוקח לעכב את המוכר מלזרוע סביב האילנות שיש לו בזה הפסד מרובה. ומביאה הגמרא סיוע מברייתא לדעת אביי, תנא כבתי ידי אביי, שנינו ברייתא כדבריו של אביי נאמר בה, קונה שלושה אילנות מחברו, הרי זה קנה תחתיהן וביניהן וחוצה להן כמלוא אורה וסלו. וזה וזה הלוקח והמוכר אינן רשאים לזורע, כלומר את הקרקע שחוצה להן. ובביור החילוק בין הרישה שהייתה לו דרך באמצע שדה ולסיפה, כותב התורת חיים, שברישה כיוון שיהיה למוכר הפסד גדול אם לא יזרע את כל שדהו כאחת, ודאי לא נתרצה לתת את הדרך לגמרי לבעל הגינה הפנימית. מה שאין כן בסיפה, ונתן לו מן הצד שאין בזה הפסד גדול כל כך, וממילא מדמה הגמרא את נידוננו לסיפה, שהרי גם בקנה שלושה אילנות, החוצה להן, הרי זה כיצד שדהו שאין שטח זה מפסיק באמצע שדהו. אילו הרתבה מבאר שברישה מדובר שלא היה לה לוקח דרך מסוימת וממילא אין הפסד ללוקח בזריעת המוכר, כיוון שיכול לטור מקום אחר שהוא נוח למעבר שאינו מחליק, מה שאין כן בסיפה שיש לו דרך מסוימת יש לו הפסד, ולכן אין יכול המוכר לזרוע שם, ואם כן הוא עדין לגבי קרקע שחוצה להן, שיש הפסד ללוקח, שניהם אינן יכולים לזרוע. כעת מבררת הגמרא באיזה מרחק נטועים האילנות אחד מן השני שנחשבים כשדה אילן. טעם הדבר שהקונה שלושה אילנות קנה קרקע עמהן, משום ששלושה אילנות חשובים שדה אילן. ובסתם הקונה אותם יחד עם הקרקע. אם כן מבררת הגמרא, וכמה מרחק יהיה ביניהם בין האילנות שיהיו נחשבים בכך כשדה אילן, שהרי אם הם נטועים קרוב מדי, הרי הם כיער, שעומדים הם לעקר והן חשובים כשדה אילן. וכן אם הם רחוקים יותר מדי, אין הם מצטרפים כלל. בערת הגמרא אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יוסף בשמו של רב יהודה שאמר בשמו של שמואל, כל שמרחק בין אילן לחברו הוא מ-400 ועד 800, דהיינו לכל הפחות 400 חוץ מן אובי האילן, שבשיעור זה יכולה מחרשה לעבור בין האילנות ויכול לחרוש ביניהם, ועד 8 אילנות ולא עד בכלל, כלומר שאם היה בין אילן לחברו 800 כבר הם אינם מצטרפים, הרי הם מצטרפים וקנה קרקע עמהם. ויהיה הגמרא ראיה ממשנה לדעת רב נחמן. אמר לאביי לרב יוסף, לא תפלוג על ידי רב נחמן, אל תחלוק על דעת רב נחמן שאמר בשם שמואל, שעד 16 אמות הרי הם מצטרפים. דתנן מתניתין קו התשע, הרי שנינו במשנה במסכת קילה עם פרק ד' משנה ת' כמותו. ואתה רב יוסף חלית ושכחת את תלמודך, כמבואר במסכת נדרים דף ממלא עמוד א', כך מבאר הרשב"ם. דתנן כך שנינו במסכת קילה עם, הנוטע את כרמו 16 אמה על 16 אמה, כרם שנטוע שורות שורות, ובין כל שורה ושורה יש מרחק של 16 אמות שלימות, מותר להביא זרע לשם, מותר לזרוע ביניהם, כיוון שאין הגפנים מצטרפים להיחשב כרם. ואף שבאותה שורה ישנם הרבה גפנים מכל מקום, אין נחשב כרם, אלא אם כן היו שתיים כנגד שתיים ואחת יוצא זנב, כלומר כמין סגול, כמבואר במסכת כליים, פרק ד' משנה ו'. מה שאין כן אם היו בין השורות פחות מ-16 אמות, אסור לזרוע ביניהם כיוון שנחשב שזורע בכרם והרי זה כליים. להלכה אנחנו נוקטים כדעת רבי אושיע שסובר שאין חייבים בכלי הכרם אלא עד שיזרע חיטה ושעורה וחרצן במפולת יד, כלומר שיזרעם יחדיו, כמבואר במסכת חולין דף קוף למדווה ועמוד ב'. רבי יהודה מסייע ממעשה שהיה לדעת הנקמה. אמר רבי יהודה, מעשה בצלמון שם מקום, ואחד שנטע את כרמו 16 אמה על 16 אמה, בין כל שורה ושורה היה מרחק של 16 אמות, והיה הופך שיער, היה הופך ענפים שתי שורות לצד אחד. היה לוקח את הענפים של שתי שורות והופכם לצד אחד. כלומר, שאם היו שורות הגפנים ממזרח למערב, היה לוקח את שיער השורה הצפונית, והופכה לדרום, ושל הדרומית הופכה לצפון. וכך, בכל הכרם, וזורע את הניר. והיה זורע את החרישה הריקנית, כלומר, בין שתי השורות שפינה מהם את הענפים, והפכם לצד השני שכעת נמצא, שיש ביניהם מרחק של 16 אמה, אלא שעליו להרחיק מן הגפנים 400 כדין הרחקה מן הכרם, שהרי שתי השורות שהפך שערותיהם לכיוון פנים נחשבים ככרם. ואף על פי שמעיקר הדין היה עלינו למדוד מן עיקרי האילנות ונמצא שאינם מצטרפים, כיוון שיש ביניהם 16 אמות, ואם כן צריך להיות דינם כגפן יחידי שצריך להרחיק ממנו שלושה טפחים בלבד. בכל מקום אומרים התוספות בדיבור המתחיל וזורע, מדי רבנן, כיוון שאסור לזרוע תחת נופי האילן, נחשב השטח הזה ככרם. ממילא שוב נמצא שאין בין השורות 16 אמות. מה שאין כן לו לא היה אופכם, היה נמצא שהענפים ממעטים מ-16 אמה ונחשב כרם שאסור ליטה בו. ולשנה אחרת היה הופך את השיער למקום הזרע. בשנה שלאחר מכן היה הופך את הענפים לצד השני וזרע את הבור. היה זורע כעת את הרווח שהיה בור המחרשה וזריעה בשנה הקודמת. ובא מעשה לפני חכמים ותראו, כיוון שיש בין האילנות מרחק רב של 16 אמות. מה שאין כן לו לא היה מהפך את הענפים, היו הענפים ממעטים את ה-16 אמה והיו השורות מצטרפים לכרם. וכדברי רב נחמן בשם שמואל, שכל שיש ביניהם פחות מ-16 אמה, הרי הם מצטרפים. אמר להישיב רב יוסף לאביי, אנא לא ידע אנא, אין דעתי להלכה כמו המשנה הזו, אלא עוב דאבה בדורה דרעבתה. דעתי כמו שפסק רב יהודה להלכה במעשה שהיה בעיר של הרועים, שמחר אחד לחברו שלושה אילנות ולא היה ביניהם מרחק 8 אמות, ועתו לקמי דרב יהודה, ובאו לפני רב יהודה לשאול האם קנה לוקח גם את הקרקע, ואמר לרב יהודה למוכר זיל אב לי כמלוא בקר וחיליו, לך תן ללוקח את הקרקע אפילו אם בין האילנות אין, אלא כשיעור הנצרך למעבר בקר וחיליו על מנת לחרוש את השדה. ומאירים התוספות בדיבור המתחיל, זיל אב לי, שאף שנקטה הגמרא את השיעור הזה, זה לא גוף טעם הדבר שיוכלו להעביר את הבקר וחיליו בין האילנות. שהרי דורה דרעבתה בבבל היה, ובבבל אין צריך עבור בקר וחיליו אלא שתי אמות, כמו שמבואר ליל בדף חו עמוד א' לגבי הרחקה משדה חברו. ולכמן מבאר רבי יוסף שהשיעור שיצריך רב יהודה זה 400. היה נוספת לכך הביאו התוספות, מדעת רב נחמן שמצריך 8 אמות בין האילנות כדי שלא ייחשבו רצופים, בעוד שלגבי הרחקה משדה חברו די בהרחקת 400. הוא מסיים רבי יוסף את דבריו, ולא אבי ידענה כמלוא בקר וכליו כמה. מתחילה כששמעתי זאת, לא הייתי יודע כמה הוא השיעור הנצרך עבור בקר וכליו, שבאם יש שיעור זה בין האילנות קנה הקרקע. אמנם, כיוון דשמעת אל הדת נן, מאחר ששמעתי את מה ששנינו בברייתא על המשנה ששנינו לאל בדף חו עמוד א', לא ייטע אדם אילן סמוך לשדה חברו, כלומר, אם רוצה אדם ליטע אילן בקצה שדה, הוא לא ייטע אלא אם כן הרחיק ממנה משדה חברו 400. ותני עלה ושנינו בברייתא בטעם דברי המשנה, 400 שאמרו שצריך להרחיק משדה חברו הם, כדי עבודת הכרם, כשיעור הנצרך עבור עבודת הכרם, שבשעה שחורש הקרקע סביב האילן לא תיכנס מחרשתו לתוך שדה חברו. ומתוך כך המינה, אמרתי, שמע מינה יש להוכיח שכמלוא בקר וכליו היינו 400. הרי שדעת רב יהודה שבאם יש בין האילנות שיעור 400 ומעלה, מצטרפים האילנות וקנה לוקח את הקרקע, ודעתי אני רב יוסף כמותו להלכה. בררת הגמרא מפני מה יקשה הבאי על רב יוסף מן המשנה, בעוד שישנם תנאים במשנה הסבורים כמותו. מקשה הגמרא הוא כרב יוסף מלותנן, וכי כדברי רב יוסף לא שנינו במשנה, והתנן, הרי מצינו גם תנאים הסוברים כדבריו במשנה, שכך שנינו בספר של המשנה, במסכת קיליים. כי מהרישה של המשנה הזו, יקשה הבאי אל אל בדף פי בית עמוד בית על רב יוסף, שמבואר שם שעד 16 אמה, מצטרפים האילנות להיחשב כרם, ושלא כרב יוסף הסובר עד 8 אמות. אבל בספר של המשנה במסכת קיליים שנינו, רבי מאיר ורבי שמעון אומרים, הנוטע את כרמו 8 אמות על 8, מותר להביא זרע לשם. מותר לזרוע ביניהם, כיוון שאין הגפנים מצטרפים להיחשב כרם. ואם כן, מה הקשה הבאי לרב יוסף מן הרישה של המשנה? מתרץ את הגמרא ואומרת אפילו אחי, מעשה עדיף. ויש עוד גרסה שהתשובה של הגמרא מעשה רב עדיף. דהיינו, שמעשה הוא דבר רב וגדול יותר כדי להוכיח ממנו את ההלכה, וכמשמעות גרסתנו. על אף שמצינו תנאים הסוברים, כן, מכל מקום מקשה הבאי לרב יוסף, איך הוא חולק על הרישה, כיוון ששם שנינו שאורו חכמים במעשה שהיה בצלמון, שבמרחק 16 אמה אין הגפנים מצטרפים, ומשמע שעד 16 אמה, הרי הם מצטרפים. וכלל הוא בידינו שעדיף כוחו של מעשה שאורו בו, לפסוק הלכה כמותו. ורר את הגמרא מניין לרב נחמן הסובר ליל בדף פי בית עמוד בית, כדעת חכמים, שעד 16 אמה מצטרפים האילנות, שדעתם אף שצריך לכל הפחות 8 אמות בין האילנות. שואלת הגמרא בישלמה לרב יוסף, עליבא דרבי שמעון דעת, רב יוסף הסובר להלכה כרבי שמעון. הדעה הזו מבוארת, שהרי שמין עלי מפוזרין, ושמין עלי רצופין. השמיענו רבי שמעון את דעתו גם בכמה מרחק נחשבים האילנות למפוזרים, דהיינו 8 אמות. וכן השמיענו את דעתו בכמה מרחק נחשבים האילנות צפופים מדי, דהיינו בפחות מ-400. ולפי זה כוונת הגמרא לאופנים שבהם לא קנה את הקרקע. מבארת הגמרא אחד נשמיענו כך רבי שמעון. דעתו של רבי שמעון לגבי מפוזרים שמענו מהדה אמרן, מהסיפה של המשנה במסכת קהיליים שהבאנו לאל, שמבואר שם שדעת רבי מאיר ורבי שמעון שכרם הנטוע במרחק 800 אינו כרם, ומותר לזרוע שם. ודעת רבי שמעון לגבי רצופין, השיעור שנחשבים האילנות מדי צפופים, שמענו מדתנן, ממה ששנינו במסכת קהיליים. פרק ה' משנה ב', כרם הנטוע על פחות מ-400, כרם שאין בין שורות של הגפנים מרחק של 400, אינו כרם אלא יער, ומותר לזרוע בו זרעים אחרים. אלו הם דברי רבי שמעון, כלומר, שאין צריך להרחיק את הזרעים 400 מן הכרם, אלא כשיעור הנצרך להרחיק מגפן יחידית. דהיינו שלושה או שישה תפחים כמבואר ליל בדף פי ב' עמוד ב'. והחכמים אומרים, הגמרא מביאה את דעתם של חכמים, כי היא מביאה את כל המשנה, למרות שאין לזה שייכות לקושיית הגמרא. אם כן, והחכמים אומרים, אף אם אין המרחק 400 בין הגפנים, הרי זה נחשב ככרם, ורואים את האמצעיים כאילו אינן. ואף שהגפנים צפופים מכל מקום, כיוון שחלק מן הגפנים עומדים לעקר, שהרי אין הדרך להשאירם באופן זה, ממילא יש להחשיב כאילו נעקרו כבר הגפנים האמצעיים, עד שנשארו רק הגפנים שבמרחק 400, ושוב דינם ככרם. וזוהי חומרה לגבי כליים שמחשיבים כאילו נעקרו כבר. מה שאין כן לגבי קונה מחברו אילנות שכאלו, מודים חכמים שלא קנה את הקרקע, כי הם אינם חשובים שדה, אלא יער. מסיימת עכשיו הגמרא את הקושייה, אלא לרב נחמן אליבא דרבנן, אלא רב נחמן הסובר להלכה כחכמים. אז אכן דעת חכמים לגבי מפוזרין, שמין עלי. ישמיעונו חכמים ברשע של המשנה במסכת קהיליים שהובאה לעיל בגמרא בדף פי ב' עמוד ב', המשנה עם המעשה של צלמון, שבמרחק 16 אמה אין הגפנים מצטרפים להיחשב כרם. אלא רצופין משמין עלי. דעת חכמים לגבי השיעור בו נחשבים הגפנים צפופים מדי, וכי שמענו? ואם כן, מיני לרב נחמן לומר שצריך לכל הפחות 800, ושלא כדעת רבי שמעון הסובר שדי במרחק 400. מתרצת הגמרא סברהו. אכן לא שמענו כן לחכמים, בפירוש, אמנם מסברה נראה לומר שדעתם כן, שנראה לומר שמידה לרבי שמעון פלגה, לרבנן נמי פלגה, שמתוך שרבי שמעון סובר שהשיעור מרחק הנצרך לכל הפחות שלא יחשבו רצופים, אינו חצי מן השיעור של מפוזרים, דהיינו, מ-4 עד 8 אמות, מסתבר שאף לחכמים השיעור של רצופים אינו חצי משיעור מפוזרים, דהיינו מ-8 ועד 16 אמה. רב החולק על דעת רב נחמן בשיטת חכמים ומכריע את ההלכה כך. אמר רבה הלכתא נקטינן שההלכה היא ששיעור המרחק הנצרך על מנת להיחשב כרם אינו מ-400 ועד 16 אמות. 16 אמות היינו כמו שנתבאר בדברי חכמים במשנה לאל בדף פי ב' עמוד ב', ו-4 אמות היינו משום שלדעת רבה אין בכך סברה לומר שמתוך שלרבי שמעון השיעור הוא מחצה, גם לחכמים הוא מחצה. אלא יש לומר שבשיעור 4 אמות מודים חכמים לרבי שמעון. ומביאה הגמרא ברייתא מפורשת כדעתו של רבה. תניא קבתי דרבה, שנינו בברייתא כדעת רבה, כמה יהיו האילנות מקורבין ויחשבו עדיין שדה אילן? 400. וכמה יהיו מרוחקין ויחשבו עדיין שדה אילן? 1600. כלומר, עד 16 אמה ולא עד בכלל. כלומר, שאם היו מרוחקים 16 אמות, שוב הם אינם נחשבים מפוזרים. אילו תוספות בדיבור המתחיל, כמה נוקטים שכוונת הברייתא כפשטותה, שגם במרחק 16 אמה קנה את הקרקע, ומתוך כך יקשו, מפני מה לגבי כליים נתבהר במשנה לאל שאם היה מרחק 16 אמה כבר אינם מצטרפים ולגבי לוקח עדיין קנה קרקע. תרצים התוספות שאכן באמות רגילות שיעור שניהם שווה, שרק אם יש ביניהם יותר מ-16 אמה הם אינם מצטרפים. אלא שהאמות שאמרו חזה לגבי כליים, אלו הם אמות שוחקות או שוחקות, כמבואר במסכת העירובין דף ג' עמוד ב', שהן יתירות יותר מאמה סתם. ולכן, בשיעור 16 אמה שוחקות בלבד כבר אינם מצטרפים, כיוון שבעצם יש ביניהם כבר יותר מ-16 אמה. והסוגיה שלנו עוסקת במכירת שלושה אילנות, וכותב הרשב"ם שכך הוא הדין גם לגבי המקדיש שלושה אילנות שאם היו ביניהם מ-4 ועד 16 אמה, יקדיש גם את הקרקע. ולמרות ששנינו בברייתא לאל בדף עין ב' עמוד א' שיעור אחר, הברייתא הזו חולקת על הברייתא שלנו גם לגבי מכירה ואין הלכה כמותה. אם כן, אנחנו אם כן בברייתא שהיא מפורשת כדברי רבה. נאמר בה כמה יהיו האילנות מקורבים ויחשבו עדיין שדה אילן? 400. וכמה יהיו מרוחקים ויחשבו עדיין שדה אילן? 16 אמות. כלומר, עד 16 אמות ולא עד בכלל. שבשיעור זה, הרי זה הלוקח קנה את הקרקע שתחת וסביב האילנות, וכן את האילנות הקטנים שביניהן. לפיכך, כיוון שקנה את הקרקע עם יבש האילן או שנקצץ בעודו חי, יש לו קרקע לשוב אל איתה אילן אחר במקומו. מה שאין כן אם היה בין האילנות פחות מכאן, פחות מארבע עמות או יותר על כאן, יותר מן השיעור שנתבהר, דהיינו שהיה ביניהם 16 עמה, או שלקחן בזה אחר זה, או אפילו אם היה ביניהם כשיעור שנתבהר, אלא שקנה לוקח את האילנות אחד אחרי השני ולא קנה שלושה יחדיו, הרי זה לא קנה לא את הקרקע ולא את האילנות הקטנים שביניהם, ולפיכך כיוון שלא קנה את הקרקע, אם יבש האילן הוא נקצץ, אין לו קרקע לשוב אל איתה אחר במקומו. וברכת הגמרא מיכן מודדים את מרחק האילנות. באי רבי ירמיה, נסתפק רבי ירמיה כשהוא מודד את הארבע אמות או 16 אמות שבין האילנות. כדעת רבה, ממקום קצר הוא מודד? האם הוא מודד מגובה גזע האילן ששם צרו? או שמה ממקום רחב הוא מודד, דהיינו בסמוך לקרקע, ששם רחב הוא? עוד מביא הרשב"ם שיש שביארו שמקום צר הכוונה כל הגזע עד הענפים, ומקום רחב היינו מן הנופות, דהיינו הענפים שמתרחבים לכאן ולכאן. אבל כותב הרשב"ם שהפירוש הזה אינו מובן. פושטת הגמרא את הספק של רבי ירמיה, אמר לרב גביה, מבי קטיל לרבשי, ממקום שנקרא שמו קטיל לרבשי, תשמע בו שמה ראיה ממשנה לפשוט את הספק, שממקום בינוני הוא מודד. דתנן ששנינו במסכת קהיליים פרק ז' משנה א', הרחובה שבגפן, גפן בחור וצעיר שירכיבו על גפן זקן, שכך היה הדרך להרכיב צעיר על זקן, דהיינו, שכשמזקין הגפן קוצצים אותו סמוך לקרקע ועושים למעלה, במקום החיתוך חור במקדח ומרכיבים שם, גפן צעיר, גפן בחור. אם בא למדוד ארבע עמות בינו לבין גפנים אחרים כדי שיחשבו קרם, שהרי אין הקרם נחשב קרם, אלא אם כן יש שני גפנים כנגד שני גפנים ואחת יוצאת זנב, כמין סגול, וכן אם בא למדוד שאין ביניהם 16 עמה, אינו מודד אלא מעיקר השני. מן הפקק השני, בזמורות הגפנים יש לאורכם כמין טבעות והם קרויים פקק. כלומר, לא מן הפקק התחתון שרחב הוא ולא מן השלישי שצר מאוד הוא, אלא מן השני שהוא בינוני. וממילא, הוא הדין בשער אילנות שאין מודד בסמוך לקרקע או מן הגובה, אלא ממקום בינוני. אילו רבינו גרשום מפרש, שעיקר השני היינו שהגפן הבחור שזה מקום קצר, ולפירושו נפשט הספק שמודדים מן הקצר. אילו התוספות מבארים בדיבור המתחיל, הרחובה, שהמשנה הזו עוסקת בהברחה, דהיינו שלוקחים את הגפן כשהוא מזקין מאוד וכופפים אותו אל הקרקע כאדם הקורע על ברכיו, שהרכובה היינו ברך, ומכסים את אמצעיתו בקרקע כדי שישריש. אומרת המשנה שאין מודדים לגבי כליים אלא מן העיקר השני, כלומר, המקום בו יוצאת ההברחה מעל הקרקע. ודרך אגב, מתוך שנקטה המשנה לשון מן העיקר, משמע שמודדים ממקום רחב. הרי לנו שלוש דעות בראשונים איך נפשט הספק, האם מודדים מן הבינוני, האם מודדים מן הקצר, או האם מודדים מן הרחב. ועוד ספק הסתפק רב ירמיה, באי רב ירמיה, נסתפק רב ירמיה, מחר לו שלושה בדי אילן. אדם שמחר לחברו אילן אחד שהיו בו שלושה ענפים מרוחקים, והיינו לכל הפחות ארבע עמות, שאם לא כן בלאו הכי לא קנה את הקרקע. אם כן, אדם שמחר לחברו אילן אחד שהיו בו שלושה ענפים מרוחקים, ארבע עמות אחד מהשני, ולאחר מכן הוגבעה קרקע השדה על ידי סרטון, דהיינו שפעמים שהים גואה על גדותיו ושוטף את השדות שאצלו ומביא עמו חולבתית, ועל ידי כך נקבעת קרקע השדה, עד שנראים שלושת הענפים כשלושה אילנות נפרדים ואף נשרשו בקרקע. מהו? מה דינם? האם נחשבים כשלושה אילנות כיוון שנשרשו בקרקע וקנה את הקרקע כדין קונה שלושה אילנות? או שמה הולכים אחר עיקר האילן שהחדו וממנו גדלים שלושתם? פושטת הגמרא את הספק הזה ואומרת, אמר לי רב גביה מבי קטיל, לרב אשי תשמע בו ושמע ראיה ממשנה לפשוט את הספק. דתנן שנינו במשנה במסכת קהיליים פרק ז' משנה ב' המבריך שלושה גפנים, דהיינו שכופף שלושה גפנים אל הקרקע וכיסה את אמצעיתם בקרקע כדי שישרישו, וכעת נראים הם כשישה גפנים, שכל גפן נראית כשניים, אחד במקום שהיה מתחילה ואחד במקום החדש, והוא נקט שלושה במשנה, כיוון שמשני גפנים נעשים רק ארבעה וצריך שניים כנגד שניים ואחת יוצא זנב, לכן צריכים לכל הפחות שלושה גפנים. ומוסיף הרשב"ם שהדרך הייתה שלאחר שישרישו היו מנתקים את השורש הראשון והיו נעשים שני גפנים. המשנה הזאת עוסקת קודם שניתק את זה ועדיין הם מחוברים, והעיקרי נראין, כלומר שישרישו בקרקע. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, אם יש ביניהם מארבע אמות ועד שמונה אמות מצטרפים, כדעתם של רבי מאיר ורבי שמעון שהובאו לאיל, ואם לאו אין מצטרפים. אם יש ביניהם פחות מארבע או יותר משמונה אמות, אין הם מצטרפים. הרי שאף שבעיקריהם אין הם אלא שלושה גפנים, מכל מקום, אחר שישרישו, הרי הם נחשבים לשישה, והוא הדין בשלושה בדי אילן, שקנה את הקרקע. ומחמת כן, נתבהר בגמרא לאל בדף פי בית עמוד א', שלוקח אילן מחברו שלא קנה את הקרקע. אז הוא חייב לקצוץ את הענפים הסמוכים לקרקע, מחשש שמה לאחר מכן יוקבע קרקע, ויטען שקנה שלושה אילנות. הגמרא מסתפקת באופנים מסוימים, האם מצטרפים השלושה אילנות. באי רב פאפה, הסתפק רב פאפה, מחר לו שני אילנות בתוך שדהו, ואילן אחד על המיצר על גבול שדהו, מהו? מה דינם? האם אינם מצטרפים להיחשב שדה אילן, כיוון שהאילן העומד על הגבול נחשב מופלג מן השניים ולא קנה את הקרקע? או שמה מצטרפים וקנה את הקרקע? ממשיכה הגמרא ומסתפקת, אם ננקוט כצד שקנה את הקרקע, ואכן הרשב"ם גורס בדברי הגמרא, ואם תמצא לומר דקנה, עדיין יש להסתפק במחר לו שניים בתוך השדה שלו ואחד בתוך של חברו. אילן נוסף העומד בשדה חברו וקנה אותו המוכר עם הקרקע, וכעת מחר ללוקח את האילן הזה עם שני האילנות שבקצה שדהו. מהי? מה דינם? האם גם באופן זה מצטרפים הם, או שמה כיוון שבשני שדות הם עומדים, אינם מצטרפים? מסיימת הגמרא ואומרת, תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה. תיקו, ראשי תיבות, תשבי את הרץ, קושיות ויבאיות. ולהלכה, היות ומדובר פה בספק, לא קנה את הקרקע, שכן הכלל הוא בכל ספק ממון המוציא מחברו עליו הראיה. ממשיכה הגמרא בדף פי ג' עמוד ב' ומסתפקת על הצד שננקוט בספיקות דלעיל, שהאילנות מצטרפים וקנה את הקרקע. באי רב אשי, נסתפק רב אשי, אם היה בור של מים בין השלושה אילנות, מהו שתפסיק? מה דינו? האם מפסיקו בין האילנות ושוב אין הם מצטרפים להיחשב שדה אילן? שגם אם ננקוט בספק לעיל, שאם היה אילן אחד עומד בשדה חברו, הרי הוא מצטרף לשניים האחרים, מכל מקום במקרה זה שיש הפסק ממש ביניהם, שמה אינם מצטרפים? אף אם נאמר שאין הבור מפסיק משום שאין המים נראים מבחוץ, עדיין יש להסתפק במקרה שהייתה עמת המים עוברת בין האילנות שהמים נראים. מהו שתפסיק? מה דינה? אם הפסיקה היא בין האילנות. וגם אם נאמר שאין עמת המים מפסקת, עדיין יש להסתפק במקרה שהרשות הרבים עוברת בין האילנות. מהו? האם היא חשובה יותר ומפסקת בין האילנות? דהיינו באופן שהיה רוחב רשות רבים בין 4-16 עמה, שרק במרחק זה מצטרפים האילנות, ולא כמו סתם רשות הרבים שרוחבה 16 עמה. וגם אם נאמר שאין רשות הרבים מפסקת, עדיין יש להסתפק במקרה שהיה ריחבה דדיקלי, הרכבה של דקלים רבים יחד בין האילנות. מהו? האם חשוב הדקל המורכב יותר להפסיק בין האילנות? שהוא עצמו אינו בכלל המחר, כיוון שדבר חשוב הוא שאף אם מחר שדה לחברו אין הדקל המורכב בכלל. מסיקה הגמרא תיקו, יעמדו השאלות הללו בספק כי הם לא נפשטו, תשבי את הרץ קושיות ויבאיות. ועוד ספק נוסף מביאה הגמרא, באי מיני הלל מרבי, שאל הלל את רבי, עלה ארז ביניהם. אם גדל עץ ארז בין האילנות לאחר שקנה, מהו? מה דינו? האם הארז מפסיק ביניהם ולא קנה את הקרקע? ועל זה תמאה הגמרא, עלה? וכי ניתן לומר שיסתפק הלל במקרה שגדל הארז לאחר שקנה את האילנות? הרי אם כן נמצא ברשות ידידי נפק, שגדל הארז בקרקע של הלוקח ושלו, ומאחר ובשעת קניית האילנות לא היה שום הפסק ביניהם, וקנה את הקרקע. יושבת הגמרא את ספקו של הלל, אלא כך שאל הלל את רבי, אדם שקנה מחברו שלושה אילנות והיה ארז ביניהן, מהו? מה דינו? האם נחשבו להפסק בין האילנות? והיינו משום ששלושה אילנות שקנה קרקע על ידיהם, היינו אילנות העושות פרי, אם כן יש להסתפק, האם ארז שאינו עושה פרי נחשב להפסק ביניהם? אמר להישיב רבי להלל, קנה וקנה, לא נחשב הארז להפסק ביניהן? אלא עד הרבה קנה את הקרקע וגם את הארז, כמו שנתבהר בברייתא לאל בדף פי ג' עמוד א', שקנה גם את האילנות שביניהם. ואין הארז מחשיב את האילנות לרצופין, מכיוון שאין הארז עושה פירות. ממילא, הרי הוא עומד לעקר יותר מן האילנות שעושים פירות שקנה הלוקח. עוברת הגמרא לדון באיזה אופן נטועים השלושה אילנות. כיצד הן עומדים אותם שלושה אילנות ששנינו לאל בדף פי א' עמוד א' במשנתנו, שקנה גם את הקרקע עמם? רב אמר כשורה, באופן שהיו עומדים כמין שורה, כלומר אחד אחרי השני בשווה, ושמואל אמר כחצובה, מין קנקן שיש לו שלוש רגליים ורגל אחת עומדת כנגד האוויר, שבין השתיים. היינו כמין סגול. ומבאר את הגמרא, מנדה אמר כשורה, רב שעמד את המשנה באופן שנטועים האילנות כשורה, כל שכן כחצובה. ודאי הוא שאם עומדים האילנות כמין קנקן שקנה את הקרקע. ומנדה אמר כחצובה, אבל כשורה לא. מה שאין כן שמואל שהעמיד באופן שנטועים כקנקן, לדעתו אם עומדים האילנות כשורה, לא קנה את הקרקע. ברר את הגמרא מה הטעם, מה הטעם לומר כן? ומניין לנו שכך דעתם? והערת הגמרא משום דמסדרה בינתיו, משום שבאופן שנטועים כשורה אין שום מניעה לזרוע ביניהם, וממילא, לדעת שמואל באופן כזה לא מחר המוכר את הקרקע, ורק באופן שנטועים כקנקן, שקשה לזרוע ביניהם, מוכר גם את הקרקע עמם. וממילא מבואר שלדעת רב הסובר שגם בנטועים כשורה מחר את הקרקע, ודאי הוא בחגון שנטועים כקנקן. מקשה רב אמנונה על שמואל מכוח דין הברור לכל. מתקיף לרב אמנונה, יקשה רב אמנונה, ולמאן דאמר כחצובה, לדעת שמואל שקנה רק באופן שהיו נטועים כחצובה, מה הייתה מה? דלא מסדרה בינתיו? כמו שנתבאר טעמו משום שבאופן זה קשה לזרוע ביניהם, אלא מעתה. באופן דזווין להתלט איגי רומייתה, דלא מסדרה בינתיו, מחר לו שלושה סנאים גדולים, או עתדים מיני קוצים שנטועים כחצובה. אחי נמי, יש לו קרקע? וכי גם באופן זה קנה את הקרקע עמם? כיוון שקשה למוכר לזרוע ביניהם, הרי ודאי אין לומר כן. כיוון שאין הם אילנות העושים פירות, שהרי סתם אילנות הכוונה לעושים פירות, שרק לגביהם חידשה המשנה שקונה את הקרקע. אמר להישיב שמואל רב אמנונה, אנך לא חשיבה. אילו הסנאים אינם חשובים, אנך חשיבי. ומה שאין כן האילנות חשובים ואין מתרצה המוכר, לתת ללוקח אף את הקרקע אלא בצירוף שני הדברים. שקנה אילנות חשובים, וגם שבין כה וכה קשה לו לזרוע ביניהם. חי את החי וראה, הגענו למשנה בדף פ"ג עמוד ב'. משנתנו בחלקה הראשון מבארת את דין המוכר חלק מסוים מן הבהמה מה נמכר עמו, ובחלקה השני עוסקת המשנה בענייני הונאה ומקח טעות. אומרת המשנה, המוכר לחברו ראש בהמה גסה. בהמה גסה היינו פרים וכדומה. לא מכר עמו את הרגליים, וכן אם מכר את הרגליים לא מכר עמם את הראש. וכן מכר את הקנה, דהיינו את הריאה, מוסיף הרשב"ם שנקראת ריאה קנה על שם הקנה שלה, ואילו תוספות מבארים שקנה היינו הריאה עם הלב, אם מכר את הקנה לא מכר עמו את הכבד, מכר את הכבד לא מכר עמו את הקנה, כיוון שבבהמה הגסה, הדרך למכור כל אחד מהם לבדו שחשוב הוא. אמנם אין הדין כן אלא במוכר בהמה גסה, אבל בדקה, אם מכר לחברו בהמה דקה כגון כבשים וכדומה, מכר את הראש מכר אף את הרגליים, כיוון שבהמה דקה אינה חשובה כל כך, והדרך למכור את הרגליים אגב הראש, כי הרגליים תפעילים אל הראש. אבל אם מכר את הרגליים לא מכר עמם את הראש, הראש חשוב יותר מן הרגליים. וכן אם מכר את הקנה, מכר עמו אף את הכבד שתפל אל הקנה. אמנם אם מכר את הכבד, לא מכר את הקנה שחשוב הוא יותר מן הכבד. כותבים הרשב"ם ונימוקי יוסף, שבתוספת השנינו שדינים אלו אמורים כשלא היה מנהג המדינה ברור. מה שאין כן אם היה מנהג, הכל כמנהג המדינה. כותב התוספות יום טוב, שאין זה אמור רק ביחס למשנתנו, אלא ביחס לכל הדינים השנויים לעיל בפרק הזה ובפרק שלפני כן. אם היה מנהג ברור שלא כדין המשנה, הכל כמנהג המדינה. ייתכן שמה שלא שנו כן בתוספת אלא לגבי משנתנו, כיוון שלא היה בימי בעל התוספת מנהג ברור שלא כמו ששנינו במשנה, אלא בעניין הזה. עוברת המשנה לעסוק באופני מחירה שונים, ומבארת מי יכול לחזור בו מהמחירה באופן שהייתה עונה. אומרת המשנה, ארבע מידות במוכרין, ארבעה דינים חלוקים זה מזה מצינו במוכרים. כמו שהמשנה מונה, א', לוקח יכול לחזור בו, ב', מוכר יכול לחזור בו, ג', אין אף אחד מהם יכול לחזור בו, וד', שניהם יכולים לחזור בהם. מה שמנתה המשנה, ארבע, אין כוונתה למעט משהו, אלא למדנו שצריך לתת טעם להבין מפני מה חלוקים הם זה מזה. ומבאר את המשנה, מחר לו חיטים יפות, אם יתנה המוכר לתת ללוקח חיטים יפות ונמצאו רעות, הלוקח יכול לחזור בו ולא המוכר, שאין זה נחשב כמקח טעות שיוכלו שניהם לחזור בהם, שהרי חיטים יתנה למכור לו, ואכן חיטים מכר לו, ואף שנמצאו רעות, אין זה נחשב אלא כמו עונאת שטות. דהיינו, שימונה אחד את חברו בשישית מדמי המקח, הוא כגון ששילם הלוקח שישית יותר מן שווי החפץ, הדין הוא שיכול הלוקח בלבד לחזור בו ולא המוכר. ואף אם לאחר מכן התייקר החפץ, ומעדיף המוכר לבטל את המכר, כל מקום, כיוון שבשעת המקח לא ניתנה המוכר, אין יכולו לבטל את המקח. כמבואר במשנה במסכת בבא מציע דף נ"א עמוד א', ובדומה לזה, במקרה שלנו שעונה המוכרת הלוקח ביפות ורעות, יכול הלוקח בלבד לחזור בו. מוסיף הרשב"ם שאף שלהלכה אין אנו נוקטים כמו המשנה הזו, לגבי הונאת שטות, אלא כרבי נתן שקנה הלוקח, ורק שעל המוכר להשיב את ההונאה. מכל מקום, במקרה דידן, שניתנה הלוקח בגוף החפץ שרצה יפות וקיבל רעות, לכולי עלמא יכולו לחזור בו, כי אין זה דומה למקרה המובא במשנה במסכת בבא מציע שנתנה לוקח רק בדמים. אומרת המשנה, מכר לו חיטים רעות ונמצאו יפות, אם יתנה המוכר לתת ללוקח חיטים רעות ולבסוף נמצאו יפות, מוכר יכול לחזור בו ולא הלוקח, שהרי המוכר נטענה ולא הלוקח, ולכן גם אם כעת הוזל מחיר החיטים ומעדיף הלוקח לחזור בו, אינו יכול. אם יתנה המוכר לתת ללוקח חיטים רעות ונמצאו רעות, או יפות ונמצאו יפות, אין אחד מהם יכול לחזור בו, שהרי קיימו מה שיתנו ביניהם. ומה החידוש בדין הזה? הרי ברור שלאחר שנגמר המקח אינם יכולים לחזור בהם, מבאר הרשב"ם, שהיה מקום לומר ברעות ונמצאו רעות, יתן הלוקח שלא נתרצה אלא ביפות, מה שהוא אמר רעות, לא משום שנתרצה בכך, אלא שכך דרך הלקוחות לומר שהסחורה רעה, כמבואר לכמן בדף פי דלת. וכן להפך, ביפות ונמצאו יפות, יאמר המוכר שלא נתרצה למכור היפות, ואמר זאת משום שכך דרך המוכרים לשבח את סחורתם. לכך לימדתנו המשנה, שכיוון שנמצא כדבריהם אינם יכולים לחזור בהם. אילו תוספות לכמן בדף פי דלת עמוד א' דיבור המתחיל מה יאמרים, שאכן אין חידוש בבבא הזו במשנה. ולא נקטו אותה אלא אגב הבבות האחרות במשנה. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם יתנה המוכר לתת ללוקח שחי מתית, חיטים אדומות, והם נקראו שחי מתית על שם החמה שמאדימתם, ונמצאת לבנה ונמצאו החיטים לבנות, או שיתנה המוכר לתת ללוקח לבנה ונמצאת שחי מתית, וכן אם יתנה המוכר לתת ללוקח עצים של זית ונמצאו של שקמה, או שיתנה המוכר לתת ללוקח עצים של שקמה ונמצאו של זית, וכן אם יתנה המוכר לתת ללוקח יין ונמצא חומץ, או שיתנה המוכר לתת ללוקח חומץ ונמצא יין, בכל האופנים הללו, שניהם יכולים לחזור בהם, בין המוכר ובין הלוקח, ומשום ששניהם נטענו, שהרי יש אדם הצריך חיטים אדומות ויש הצריך לבנות, וממילא המוכר לא נתרצה למכור מן זה, וכן הלוקח לא נתרצה בזה, ולכך שניהם יכולים לחזור בהם. והוא הדין בשאר המינים המנויים במשנה, שאף לגבי חומץ יש שצריך כעת לחומץ ולא ליין. ולמרות ששווה היין יותר מן החומץ מכל מקום, אין הם חפיצים במחירה הזו. מה שאין כן בחיטים, כולם מעדיפים את היפות, ולכן מי שנטענה ברעות הוא בלבד נחשב למטענה. זו היה המשנה שלנו, בדף פי ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הביאה הגמרא את דברי רב חיסדא בעניין הונאה שמוכיח את דבריו ממשנתנו. אמר רב חיסדא, מחר לו שווה 5 ב-6, אדם שעונה את חברו ומחר לו חפץ ששווה 5 זוז ב-6 זוזים, ולאחר מכן, קודם שנתקיים המקח, הוקר ועמד על 8, נתייקר מחיר החפץ עד ששווה כעת 8 זוזים, ושוב נמצא שנטענה המוכר, ורוצה המוכר לחזור בו, שהרי כעת שווה החפץ יותר מן המעות שקיבל. הדין הוא שאין המוכר יכול לחזור בו, שהרי מי נטענה, מי הוא זה שנטענה מתחילה בשעת עשיית המקח, הלוקח. ולכן לוקח בלבד יכול לחזור בו ולא מוכר. וטעם הדבר, משום דאמר לה, הלוקח למוכר, הרי אילו לא הוא ניתן, לא אבי מצית אדרדבך, לולי שהיית מענה אותי במקח הזה, אף שהיה מחיר החפץ מתייקר לאחר מכן, לא היית יכול לחזור בך מן המקח, ואם כן, אשתה דאו ניתן מצית אדרדבך, וכי אתה שפשע אתה ועונית אותי, תרוויח על ידי שתוכל לחזור בך? הרי אם כן נמצא חוטא נזכר, אלא ודאי לא ייפו חכמים אלא את כוחו של המענה, שהרשות בידו לחזור בו ולא ביד המענה. אם כן דעת רב חיסדא שהונאה זו נחשבת להונאת שטות, שהדין אינו שיכול להמתענה לחזור בו לדרוש מן המוכר את דמי ההונאה כמבואר במסכת בבא מציע דף נ"א עמוד א', ומצינו שתי מחלוקות בעניין הזה. א', הונאת שטות הוודאית אינה באופן שנטענה בשווי שישית מדמי המקח, וכגון ששילם על החפץ ששווה 6-7, שאותו זו שנטענה בו הוא שישית משווי המקח. רב חיסדא נקט את דבריו באופן ששילם על החפץ ששווה 5, הוא שילם 6, שאותו זוז הרי הוא שווי שישית מן המעות שנתן. נחלקו רב ושמואל במסכת בבא מציע דף ממתת עמוד ב', האם הונאה כזו נחשבת להונאת שטות או יותר משטות? לדעת רב נחשבת הונאה זו ליותר משטות, כיוון שביחס לשווי המקח הרי זה 5. ודעת רב חיסדא בסוגיה שלנו כדעת שמואל, שאף שטות מהמעות נחשב להונאת שטות. ב', הזכרנו שדעת רב חיסדא כמבואר במשנה במסכת בבא מציע, שאם הייתה הונאה בשטות יכול המטענה לחזור בו מן המקח. וזה לא כמו דעת רבה שנקט להלכה כרבי נתן שבהונאת שטות שניהם אינם יכולים לחזור בהם אל הקנה ומחזיר הונאה. וחידושו של רב חיסדא, שאף אם נתייקר החפץ תוך שיעור זמן זה שיכול הלוקח עדיין לחזור בו ונמצא שלא נגמר המקח עדיין, מכל מקום אין יכול המוכר לחזור בו כיוון שהמוכר היה המענה וידו על התחתונה. אומר הרשב"ם שרב חיסדא יכול היה להשמיענו את חידושו גם בהתייקרו ועמדו על 7, שהרי זה הונאת שטות מעות, כלומר שהזוז שנתייקר אינו שישית מן המעות ששילם. ואין יכול המוכר לחזור בו, אלא נקט 8 כדי להשמיענו שגם בשיעור של ביטול מקח, אין המוכר חוזר בו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בדפים פי ב' ופי ג' ממסכת בבא בתרא. שאלה ראשונה, מה נקרא שגדל מהגזע ומה נקרא שגדל מהשורשים? שאלה שנייה, מה הפירוש שדקל אין לו גזע? שאלה שלישית, מה הביור בתירוץ הגמרא שבמשנתנו מדובר שקנה 5 שנים. שאלה רביעית, הקונה ג' אילנות, מהו שיעור הקרקע שקונה סביבם? שאלה חמישית, מי זורע את השטח שתחת האילנות וביניהם? שאלה שישית, מי זורע את הקרקע שסביב האילנות? שאלה שביעית, מהו המרחק בין ג' אילנות שבשיעור זה קונה את הקרקע שביניהם? שאלה שמינית, לגבי איזה דין נוסף משערים כך? שאלה תשיעית, כמה הוא שיעור כמלוא בקר וכליו? והשאלה האחרונה, למסקנה, מאיכן מודדים את המרחק שבין האילנות? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. שיעור מיוחד. שיעור בו סיימנו בסייעת הדשמיה הגדולה ללמוד את דפים פי ב' ופי ג' ממסכת בבא בתרא, ובכך...